אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר צו השעה, לפחות על פי דעתי, הוא לברוח לרגע מהכותרת המיידית בעיתון, והעיסוק הדי שטוח של הבקרע שמאפיין את ימינו, אל איזשהו עיסוק במילים שהן בנצח, לכל הפחות נצח במושגים של בן אנוש זמני שרחוק מן הנצח מכל וכל. ואני מדבר בעצם על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת צו, הפרשה השנייה של ספר ויקרא. והפרשה הזאת היא פרשה כמו כל אחת מן הפרשות, שאם נותנים בה את המבט בזהירות, מוצאים רעיונות שלאורך הדורות נקשרו בה, שבוודאי הם רעיונות שלאורם אפשר לנסות לדון מחדש בזמן הזה. זה היופי של המסורת הפרשנית סביב פרשות השבוע. כל פרשת שבוע הפכה מלהיות טקסט שמתאר איזשהו מצב קונקרטי בלבד, לטקסט שמוצאים את היכולת שלו להיות בעל פנים רבות. ואני חושב שזו תורת המילה העברית, זו תורת הטקסט העברי, ואנחנו צריכים ליישמה. אני שב לשדר לכם אחרי עוד כמה ימים של היעדרות, ואני רוצה לחשוב כשלעצמי שיש איזשהו תואם בין מצבי הפיזי לבין מצבה של המדינה, או לפחות להפוך את זה לאיזשהו משל. וכפי שאדם בסופו של דבר, על פי רוב, זה אינו תמיד כך, אבל על פי רוב אדם יש לו קשיים, ויש לו גם הרפא, כך אולי גם המדינה, הכלל, יש להם רפואה. והשבת הזאת, מלבד היותה שבת פרשת צו, היא שבת הגדול, אולי זו הזדמנות להתמלא באיזושהי רוח גדולה. אני לא אקח כאן חלק במשחק, שהוא משחק יפה, של ניסיון למצוא סיבה מדוע השבת שלפני הפסח מכונה שבת הגדול. השבת שלפני הפסח, השבת שלפני ליל הסדר, היא שבת הגדול, ויש אין ספור נימוקים, חלקם יפהפיים, חלקם מופרכים, ואתה מרגיש שיש כאלה שבכל שנה מנסים. הנה, דיברתי על תורת הטקסט היהודי, תורת המילה העברית, מילה אחת שווה הרבה יותר מאלף תמונות, בפרפרזה על האמירה הנודעה לגבי תמונה ששווה אלף מילים. אז אתה רואה כיצד לוקחים את הצירוף שבת הגדול, כינוי שנטמע במחזור אדם היהודי, ונותנים לו הרבה מאוד הסברים, ובכל שנה נוספים גם חדשים. אני אבקש לדבוק בהסבר אחד שהוא מן המקובלים, מדוע שבת הגדול היא שבת הגדול, והוא גם היפה בעיניי, כי הוא באמת הסבר שעובר דרך העברית. דרך אולי הביטוי היפה ביותר שיש לעברית, ההתגלמות היפה ביותר של העברית, וזו שפתם של הנביאים. מה שהופך את שבת הגדול לשבת הגדול מבחינת מה שנהוג בה, זו בראש ובראשונה ההפטרה. זאת אומרת, אותו הקטע מן הנביא המצורף לפרשת השבוע, אילו זו הייתה שבת רגילה, היינו קוראים בצמוד לפרשת צו. קטע אחר מן הנביא, אבל עתה אנחנו קוראים מספר מלאכי. האחרון מבין תרי עשר. מלאכי הוא נביא עלום, לא ברור אם זה כינוי או שזהו שמו של הנביא ממש, גם תקופתו שהיא סביב ימי בית שני, ראשית ימי בית שני, בין חגי וזכריה לעזרה ונחמיה, זמנו אינו ברור דיו וחוקרים דשים בזה, והנביא הזה, המלאכי, כמלאך נעלם, ממנו קוראים לפני חג הפסח. והוא זה שבנבואת נחמה גדולה שלו, זה נבואת נחמה שהיא קשורה גם בנבואה מוכיחה ומבקרת. זה הרבה מאוד פעמים כך אצל הנביאים. הנחמה היא מפני שהקורד הסיום הוא מנחם. אבל כדי להגיע לנחמה, יש גם תוכחה. ויש גם ביקורת. ויש גם תיקון, וזה נכון. תמיד לאדם ולחברה. יש איזושהי הזדקחות עד שבאים לידי הנחמה. צריך לעבור דרך מסוימת של זיכוך. ובמלאכי פרק ג', זוהי ההפטרה, כתובות המילים הדי מפורסמות. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. זאת אומרת, יש כאן את דמותו של אליהו כמבשר הגאולה, לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומיום השם הגדול והנורא, יום שהוא יום של גאולה, אבל גם יום של דין, אפשר לשמוע כאן את הנוראות, שהיא תמיד בשפה העברית, דבר שיש לו צדדים לכאן ולכאן. היום הזה מתואר כיום גדול, ויש שאומרים שמכאן שבת הגדול, ואני רוצה שנסתכל בדברי מלאכי, בפרק ג' של הספר הקצרצר הזה, כדי שמלאכי הוא עוסק בנושא, שהוא הנושא גם של פרשת השבוע הזו, וגם של פרשת השבוע שעברה, שהיא הפרשה אשר פתחה את ספר ויקרא, והנושא הוא הקורבנות. זהו נושא שמטבעו הוא קשה לאדם מודרני, במיוחד ליהודי מודרני, שחי ביהדות ללא קורבנות, ללא בית מקדש, שחי בחברה האנושית שמתרחקת יותר ויותר מן המגע הזה, הישיר, בבשר. זו אנושות שאוכלת הרבה יותר מן החי. כמות הבשר שצורך אדם ממוצע בעולם המערבי ב-2023, גדולה יותר מאי פעם. בעבר, כן, האכילה מן החי, היה דבר שהוא עדות לאושר, לרווחה, והוא לא היה בכל זמן ולא לכל חלקי החברה. והנה היום האדם המערבי צורך יותר ויותר את בשרן של החיות, ובד בבד, רחוק יותר במחשבתו מן הקורבן, מן האשן והאש, מן הדם על המזבח. באופן מובן, גם בקרב ההוגים היהודים, חל ההתרחקות. שאפשר לחוש אותה, ואולי איזו העדפה של היהדות, נטולת המקדש, נטולת הקורבנות הפיזיים הממשיים, יהדות שיש בה תפילות ומילים הרבה יותר מאשר דם ועשן מתאמר. ואני חושב שאחת הנגיעות הכי מעניינות בנושא הזה של קורבנות, שעסקנו בו גם בשבוע שעבר, זהו האופן שבו בספר מלאכי, מדברים על הקורבנות. כי בהפטרה הזאת, מספר מלאכי של השבת הזו, של שבת הגדול, נאמר כך, וערבה לה השם מנחת יהודה וירושלים, כי ימי עולם וכשנים קדמוניות. מילים המוכרות היטב מן התפילה, למי שנוהג להתפלל, ויש כאן איזשהו בעצם מצב גאולי אשר בו המנחה, כלומר, הקורבן, בפרט שיש סוג קורבנות שהוא קורבן מנחה. המנחה, הקורבן של יהודה וירושלים, ובית המקדש מצוי ביהודה וירושלים, הוא ישוב להיות תרב כבשנים קדמוניות, כלומר, האל יקבל את הקורבנות כפי שהיה זה בעבר, הקורבנות יתקבלו במרומים, יהיו לרצון שמיים כפי שהיה זה בעבר. יש פה עדות למצב שבו הקורבנות הם לא רצויים יותר. הם קורבנות פסולים. זו רוח שמצויה אצל נביאים שהיו לפני מלאכי, וזו האמירה שהקורבנות יכולים להיות קורבנות, גם אם הם נעשים מבחינת הטקס הכהני, בכל דקדוקי הפרטים, הם קורבנות בלתי רצויים. מתי הקורבנות האלה בלתי רצויים? כשאין משפט צדק. מפני שעל פי מלאכי, מה יהיה הסימן? מה יחזיר? איזה מצב יחזיר את מנחת יהודה וירושלים להיות ערבה? וקרבתי אליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר, ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתי גר. כלומר, כל מי, וזה ממשיך, כל מי שחי את חייו באופן שבו הוא תורם למצב של חברה שאין בה משפט צדק, כלומר, כל מי שחייו אינם חיים מוסריים בשדה החברתי, בין אדם לאדם, הוא מי שמרוקן את הקורבנות מתוכן. אין לקורבנות של יהודה וירושלים שום משמעות במנותק מחיים מוסריים ובמנותק מחברה מוסרית. הקורבנות כשלעצמה לא יועילו דבר בחברה חסרת מוסריות. הם יהיו איזשהו אינסטרומנט ריק, חלול, תוכנו עבד לחלוטין. וגרוע מזה, הם יהיו איזה נזם זהב באף חזיר. אתה חושב שאתה עושה כאן טקס דתי, אתה מקריב קורבן, ובזה אתה מגן על עצמך? לא, אם אין חיים מוסריים, אם אין את המשפט הגדול, שהחברה יודעת לשפוט בקרב עצמה, הקורבנות אין להם שום ערך. ומתי ישוב להיות להם ערך? רק אחר המשפט. רק אחר שהצדק החברתי האנושי בין אדם לאדם יושב על כנו. רק אז אפשר לחזור לשאלת הקורבנות. ובעצם נאמר כאן שהקורבנות יש בהם ערך, והפרשה הזאת, פרשת צו של השבת הזו, היא פרשה שעוסקת בקורבנות שמובאים על ידי מי שחטא. לא פעם בחטא חמור ממש. לזה אין שום ערך אם אין תיקון מוסרי של החטא. ועומדת השאלה, מה רוצה לבשר לנו מלאכי? האם הוא מבשר שבחברה מוסרית, לקורבנות יש מקום, הם משלימים, הם מבטאים את המוסריות של החברה, כי אתה רוצה להביא קורבן על החטא שלך, אתה יודע להכיר בחטא הזה, אתה רוצה לתקן אותו, או שאולי אפילו אצל מלאכי אפשר למצוא איזשהו עד להגות יהודית מאוחרת יותר, כמו הגותו של הרמב״ם, שבמורה נבוכים מדבר על ההקרבה של קורבנות מן החי, על העלאה על המוקד, על המזבח, של איזשהו סה לעולה. הרמב״ם מדבר על זה כשלב סוציולוגי בהתרחקות מעבודה זרה. עבודה זרה הושתתה על קורבנות, ואי אפשר לחלוטין להינתק ממנה אלא דרך עבודה מסוימת עם קורבנות. לא קורבנות אדם, אלא קורבנות מן החי וכן הלאה וכן הלאה. הרמב״ם בעצמו לא אומר שביכולתו, באפשרותו, כפוסק הלכה, לבטל את הקורבנות, אבל מבחינה רעיונית הוא רואה את המצב האנושי האידיאלי, הרוחני, ככזה שאינו זקוק לקורבנות מן החי. אפשר על גביו להוסיף את הרב קוק, הראיה קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שבכל פעם שאני מדבר על קורבנות אני מזכיר אותו, הוא מזכיר את חזון הטבעונות והשלום שלו. כלומר, לדידו, במצב גאולי, אנחנו לא במצב גאולי. אנחנו בעולם שאין בו גאולה. יש בו שחיתות ומוות וחולי. אבל במצב גאולי, לא יהיו קורבנות מן החי, לא יאכל האדם אפילו בשר. זה יהיה עולם של טבעונות ושל שלום. האם אפשר למצוא איזשהו שביב זכר, איזשהו עבעוב של הרוח הזאת גם אצל מלאכי? ואני טוען שכן. כי אחר המשפט הגדול, אחר שיושב הצדק על כנו, כיצד מתאר מלאכי את המצב החדש, המתוקן, הוא מתארו במילים האלה. הוא אומר כך, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. פשתם, המילה הזאת, יש מפרשים אותה מלשון לפוש, יש אומרים שמשמעותה היא דווקא לרקוד כעגלי מרבק, כלומר, בעולם מתוקן, תזרח עליכם שמש צדקה ואתם תהיו כעגלי מרבק. מה הם עגלי מרבק? עגלי מרבק אלו הם עגלים המצויים במרבק. המרבק הוא דיר או מכלאה אשר בה מאכילים את העגלים טוב, מפתמים אותם, והם שמחים להיות במרבק. זאת אומרת, מהו הדימוי לעולם של צדק. מהו הדימוי הגאולי? לא העגלים הנשחטים על המזבח, אלא דווקא העגלים המטופחים, הנהנים. ואולי יש כאן רמז שבסופו של דבר, העולם שיש בו שמש צדקה, הוא עולם שהקורבן בו הוא הקורבן של תיקון החברה בדרכים מוסריות, ולאו דווקא הקורבן של העגל הממשי עצמו. אבל אנחנו עדיין לא בעולם מתוקן, והשמש שמעלינו היא ממש לא תמיד שמש צדקה. איש העברי, במה עבריותו, בשפתו של האיש העברי, בעברית, בזה גאולתו, הגאולה שהיא קודם כל במילה, ולשם הלך הרעיון העברי עם הזמן, הגאולה שהיא קודם כל במילה, יותר מאשר בקורבן, או באיזשהו דבר שאפשר לחוש אותו, להריח אותו, היא קודם כל במילה. ואגב, מילה, נזכרתי כמובן שלא ציינתי את אחד הפירושים הכי מקובלים, למילה הופישתם כעגלי מרבק, הופישתם, יש שאומרים, כן? שאתם תתרבו כמו תופעה שהיא הולכת ופושה בחברה. אתם תלכו ותתרבו כעגלי מרבק, כעגלים החיים, המלאים והמדושנים. הגאולה מדומה לעגל החי ולא לעגל המת. והפרשה, פרשת צו, צוות הכהנים, אנחנו בספר ויקרא שמכונה תורת כהנים, ממשיכה לעסוק בקורבנות. והיא עוסקת באותם הקורבנות המכונים קודש קודשים. זאת אומרת, אלו קורבנות שנדמה שדרגתם גבוהה משל שאר הקורבנות. ההשלכה המעשית של זה, זוהי בעיקר העובדה שהקורבנות הללו נאכלים על ידי הכהנים, רק על ידי מי שמשרתים בקודש ומאומנים ולבושים בהתאם. אני עוד אעסוק בלבוש הכהני שאני אוהב לעסוק בו. אבל אחת הנקודות המשמעותיות ביותר זו העובדה שהקורבנות שכלולים בקודש קודשים אלו קורבנות שעוסקים בחטא. אפשר לשמוע את זה בשמות של קורבנות הללו. קורבן חטאת, קורבן אשם. ישנם שם חטאים חמורים בכוונה תחילה. לא חטאים שהם בשוגג. ישנו שם גם החטא המוחלט, ובתוך החטא המוחלט דווקא נמצא מקום קדושה. ולחלופין, בתוך הקדושה אתה תמצא את החטא. דווקא קורבנות שניתנים, קורבן תודה, אדם שרוצה להודות על מצבו, הם אינם כלולים בקורבנות המוגדרים קודש קודשים. אלו קורבנות שנחשבים קלים יותר. זאת אומרת, מעמדו של הקורבן הקשור בחטא הוא הגבוה ביותר. ויש כאן, אני חושב, איזושהי תודעה שאומרת לאדם שאנחנו מבינים את היותך האנושי. ועל כן, קורבן, אם הוא מלווה, כן? אם הוא מלווה, כמו שלקחנו ממלאכי, אם הוא מלווה בתודעה מוסרית, מי שמקריב קורבן, חטאת או אשם, על אשמו, ועושה זאת כי הוא חושב שזה האינסטרומנט שיצילו, שם כך באו הנביאים ואמרו לנו שאין בזה מאום. אבל מי שהקורבן שלו מבטא שהוא חש את אשמתו, שהוא חש את עומק חטאו, אז הדבר הזה הוא הדבר המקודש ביותר. יכולתו של האדם לעשות מה שנקרא במסורת היהודית תשובה, יכולתו לשוב מנקודה אפלה לנקודה מוארת. במונח הזה גם כלולה השקפה שדנים עליה, כן, האם יצר לב האדם רע מנעוריו או טוב מנעוריו. השאלה הזאת היא שאלה מורכבת שמצויה בדיון מעמיק בהיסטוריה של המחשבה היהודית, אבל במושג תשובה נסתרת ההנחה שיש לנו מקום טוב לשוב אליו. מעצם היותנו אנושיים, אנחנו לא נקלים ונבזים מלכתחילה. אנחנו יכולים להגיע לידי זה. ולכן בא האדם לידי מצב שהוא מביא קורבנות חטאת ואשם וכו'. אבל בכל זאת, הוא יכול לשנות את הדרך הזאת, היא איננה דרך שכפויה עליו. היא איננה דרך דטרמיניסטית שאינו יכול לשנות. ויש גם באותם קורבנות המכונים קודשי קודשים, גם קורבנות שהם ממש קורבנות המכוונים במיוחד אל החטא, וגם קורבנות אחרים שמובעים במצב של חטא, אבל לא רק. זאת אומרת, כורכים ביחד את הקורבנות הטקסיים, אני בכוונה לא נכנס אל פרטי הפרטים המדויקים, שיש הרבה מה לעסוק בהם, ויש פוסקים, הזכרתי את הרמב״ם, בתולדות היהדות שעסקו בהם עיסוק רחב. אבל מה שאני רוצה להתמקד בו זו הכריכה יחד, בתוך הקדושה, הן של מעשה דתי, שהוא הטקס הדתי השגרתי, ואין של המעשה שתוצאתו חטא. זאת אומרת, לא מצפים מן האדם להיות איזה כהן נזיר וקדוש שאין בו חטא, מצרפים אל תוך העבודה הדתית את החטא. נדרש תיקון, אבל יודעים שהאדם הוא יצור חוטא. אני חושב שזו בשורה אנושית גדולה. אפשר לשוב בתשובה וממילא אפשר להשתנות. זה נכון לאדם וזה נכון לחברה. והעובדה שקורבן תודה למשל, הקורבן המסמל הודיה, הוא קורבן קל יותר במעמדו מקורבן המקושר בחטא ממש, יש בזה איזושהי עדות לכך שקל מאוד לאדם להתנאות בצדקותו הדתית, או אולי צדקנותו הדתית, מתוך מקום של עושר וכבוד ונוחות. אז אני אתרום ואני אתן, ואיזה צדיק אני וכמה בתי כנסת בניתי. וזה מגיע לביטוי הגרוטסקי ביותר שלו, כאשר זה מתגלם בימיני פושעים שחיים חיי עושר מפשעיהם, אבל גם תורמים לטקס הדתי כהנה וכהנה. לתרום כך, מתוך מצב כזה, מתוך תודעה כזאת, אני לא אומר שאין לזה שום ערך. לפעמים יש לזה ערך הפוך, כן? כשפושע עושה זאת, אז יש כאן צביעות אדירה. אם הוא חושב שהוא יוכל לחסות על פשעיו בקורבן הזה ובתרומה הזאת. אבל גם אדם, שהוא אדם מן השורה, או אפילו אדם טוב, שתורם מתוך מקום נינוח, כאשר הוא כעגל מרבה, כי משתמשנו בביטוי הזה, כעגל מפותם, זה עדיין לא האדם שחווה איזשהו שבר ושב ממנו, ולא לשב בתהילים. הקורבן שיש בו ערך הוא מוצמד, הוא רק בהצמדה, ללב נשבר. כי האל אינו חפץ בקורבן עצמו, הוא חפץ בלב האנושי הנשבר, הלב של מי שיודע שהוא נפל למקום שבור מאוד, אבל גם הלב נשבר כתוצאה מזה. זאת אומרת, אני חטאתי, זה שבר אדיר, אבל השבר הזה הוא לא חיצוני לי, אני אינני אדיש אליו. ליבי נשבר כתוצאה מזה. לב נשבר הוא קודש קודשים. על חטא, האדם מיוסד על חטאו, איננו רוצים שיחטא. אבל אנחנו יודעים שהיצור האנושי עשוי לחטא. את זאת אנחנו שואפים לתקן, אבל איננו שואפים לבטל. כי ביטול החטא הוא ביטול האנושיות. אנחנו מישירים מבט אל החטא. ולכן אנחנו גם לא מחפשים איזושהי נזירות, הרי הנזירות היא בפני עצמה חטא בתפיסה היהודית. כי זו התרחקות מן החיים, וזו בריחה מן החיים ומן האנושיות. וזה מוביל אותי, אותנו, אל המילים המופיעות בפרשה הזאת, אל האיסור המופיע בפרשה הזאת, בעצם הפרשה הזאת שעוסקת בקורבן, היא עוסקת גם במה שנאכל מן הקורבן. כי חלק מן הקורבנות נאכלים למקריב אותם. חלקם לכהנים, ויש קורבנות שנאכלים אך ורק על ידי הכהנים, זאת אומרת, הקורבן הוא נאכל, וזה אפשר לראות שהקורבנות היו קשורים בעבותות לאכילת הבשר. זאת אומרת, היית ממעט באכילת בשר, ומקריבו קורבן. ולכן בפעם הלא כל כך תדירה שאתה מקריב בקורבן, זו גם הפעם שאתה אוכל בשר. היום אנחנו בחברה שאוכלת בשר על ימין ועל שמאל, ולא מקריבה קורבנות, אבל יותר יצורים חיים מוצאים כך את מותם. מה עדיף? זו שאלה שמרחפת בחלל האוויר. ואיזה מצב אנושי יותר אכזרי? עולם שיש בו קורבנות, עם כל הקושי שבזה, ולי זה קשה מאוד לחשוב על קורבנות. וקשה לי לדמיין בית מקדש, שהוא בית מטבחיים, כפי שכינה זאת פרופסור לייבוביץ', ואמר שמבחינתו שיהיה בית המקדש בית מטבחיים. אני אינני יכול לומר את האמירה הזאת, כפי שאמר פרופסור לייבוביץ', ועדיין אני יודע שהמציאות הנוכחית לא מתוקנת בהרבה. אבל בתוך הפרשה הזאת, שעוסקת באכילת הקורבנות, ישנם גם איסורים. לא אוכלים את החלב, חלק מן השומן של החיה, ולא אוכלים דם. איסור גמור על אכילת דם. מכאן אפשר לראות את המופרכות היסודית של הקונספט ששנים רבות כל כך שימש נגד היהודים, וייצר מיתוסים מכוערים כל כך, עלילות הדם, היהודים המכניסים דם במצות, כאשר היהודי אסור לו בתכלית של איסור לאכול דם, והוא מנסה בכל דרך להימנע מאכילת הדם, כי זה איסור מקראי מפורש. והאיסור הזה מופיע בפרשה הזאת, בגרסה הראשונה שלו, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. זאת אומרת, זה איסור גמור. ובספר דברים, הנאום האחרון של משה רבנו בפרשת אחרי מות, מופיע מעין הרחבה, מופיע מסר נוקב יותר אפילו. רק חזק לבלתי אכול אדם, כי הדם הוא הנפש. כך כתוב בספר דברים. הדם הוא הנפש. מדוע אסור לאכול את הדם? כי הדם הוא הנפש. אז אפשר לומר שכן, לאכול את הדם, אפשר לזהות פה איזושהי אכזריות. ולכן אסור לנו לאכול את הדם. כי הדם, לאכול את הדם, להיות רוחצים בדם, יש בזה איזושהי תודעת רצח ואלימות, מזה אנחנו נמנעים. אבל האמירה כי הדם הוא הנפש, מה משמעותה? אז לדעת כל המפרשים, וגם מבחינה מילולית, המשמעות של המילים במקרא, נפש זו רוח חיים. אדם הוא הנפש, יש פה איזושהי תפיסה עקרונית, שאדם הוא חומר החיים. זה גם נכון, אדם שיאבד את דמו לא יחיה. ובכל זאת יש הרבה דברים, כן, שמבלעדיהם לא תוכל לחיות ומותר לאכול אותם. למה אדם הוא הנפש? למה את אדם אסור כל כך לאכול, ולמה אדם הוא סמל החיים המובהק? ואני חושב שאדם הוא סמל החיים המובהק, יש על זה כל מיני פרשנויות, לא רק מאיזושהי תפיסה של העולם העתיק, שכן, דם הוא מה שמסמל את חייך, ואם עזל לך אדם, אתה אינך חי, וכל מיני יצורים מיתולוגיים, כל מיני ערפדים, שצריכים, כן, למצוץ דם, לא עלינו, הם יצורים בלתי אנושיים, אין להם דם משלהם, הם זקוקים לדמם של אחרים, מה שהופך אותך לאנושי, זו העובדה שיש בך דם. אפשר לראות פה רובד שמבוסס על האמירות האלה, אבל הוא מעמיק יותר. הדם הוא הנפש, כלומר, הפקיעות והזמניות, זה הנפש, זה הלוז, זו הרוח החיה של היותנו אנושיים. דווקא הצד שבו אנחנו הכי דומים לבעלי החיים, הלא, אדם לא ידע להבדיל בין דמה של חיה לדם האנושי. באנושיות הזאת שלנו, בזה שאנחנו בעל חיים קצר ימים, שנידון לסיים את פרק חייו, את פרק שהותו על האדמה הזאת, לא בזמן ממושך כל כך, דווקא בזה אנושיותנו. מדוע אני אומר זאת? אדם הוא הנפש, הרי אדם הוא בתודעה האנושית הסמל לפגיעותנו. מתי אנחנו רואים דם? באחד משני מצבים. המצב הנפוץ הוא בפציעה. בכל מה שמקרב אותנו אל המוות. כאשר אתה רואה דם, אתה נבעל, כי אתה יודע שהחיים מוזלים, שאתה פגיע. מצב שני שבו אדם רואה דם בעולם, וצריך לומר זאת, זה דווקא הדם, כן, של הווסת, שהוא דם המהווה עדות לפריון, לחיים. זאת אומרת, אדם מזכיר לנו מצד אחד את החיים שבנו, ומצד שני את המוות, את סופיותנו. הדם הוא הנפש, הפגיעות והסופיות זה לב הדברים, מתוך כך צריך לפעול בעולם, מתוך הזיכרון המתמיד שאתה אנושי, כלומר, אין לך אינסוף דמים, ואין לך אינסוף ימים. אתה סופי, ואתה חלש. זה מה שמעציב, אבל מכאן גם גדולתך, מכאן אתה מתחיל את המסע הגדול שלך, ומנסה לעשות דברים שיש בהם יופי. דווקא כי אתה האדם האנושי הזה, ודווקא כי הדם הוא הנפש. אני רוצה לגעת ממש במילים ספורות, במדי הכהנים, בתלבושות הכהנים, או כפי שאני אוהב לכנות את זה, בתחפושות הכהנים, שמופיעות, ואני לא אומר את זה לשלילה, בספר ויקרא יש הרבה עיסוק, בתחפושותיהם של הכהנים, וגם בפרשה הזאת, פרשת צו מתחילה, צו את אהרון ואת בניו לאמור, אמרתי קודם צו את הכהנים, אבל הפסוק עצמו הוא צו את אהרון ואת בניו, ומיד, ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד ילבש על בשרו. מיד, כדי שתוכל להעלות קורבן, אתה צריך להיות בעל הלבוש המתאים. יש לך מדים ביותך כהן. והיופיים של המדים הללו, הוא שהם מדים. הם משמשים כאשר אתה עובד בקודש, וכאשר אינך פושט, עובד בקודש, אתה פושט את המדים הללו. ולייבוביץ' היה אוהב להדגיש דרך זה, והוא לא הראשון, עד כמה זה מבטא את העובדה שהכהן הוא לא מקודש בפני עצמו. מתי יש לו לבוש קודש, מדי כהונה, כשהוא עוסק בעבודת המשכן. כשהוא איננו במשכן, הוא ככל האדם. והעיסוק הזה המיידי שמופיע בראשית הפרשה ובסופה, במדים, ומה שיש עליך כאשר אתה הכהן הגדול, זה שרק לא מותר לאכול מקורבנות מסוימים, הוא מבליט דווקא את השוויון הבסיסי, את האנושיות הבסיסית. אין לאף כהן דם כחול. לכולם יש אותו דם. הדם הוא הנפש, ולכולם אותו דם. אין מטמורפוזה. לא מתקיימת מטמורפוזה. מרגע שהפכת לכהן, זאת אומרת, מרגע שהכהנים הוקדשו, נמשכו, והוקדשו לעבודת המשכן, לא חל בהם שום שינוי. הם אותם בני אדם, הם מועדים לאותם טעויות, הם יכולים ליפול בחטאים קשים, והם יצטרכו להקריב על כך קורבנות. לא חל שום מטמורפוזה. האנושי הוא אותו אנושי. ולכן, מה אנחנו יכולים לעשות כאשר אנחנו רוצים לבטא איזשהו שוני בבני אדם? רק שינוי חיצוני. רק לבוש. אבל זה לבוש. שום כתר עם יעלום כחול לא יעניק לאצולה דם כחול. הם יוותרו אנושיים באותה המידה ממש. אולי לאורך האנושות מעמדות מסוימים, אנושיותם הייתה קלה להם יותר בשל העובדה שהיה להם ממון וגישה למשאבים, אבל הם היו סופיים ואנושיים באותה מידה. הם לא הצליחו לברוח מזה ונצח לא זכו לו. וצריך לראות כך גם את מדי הכהנים שהם לובשים בזמן מסוים ופושטים מיד. השינוי בהם הוא שינוי חיצוני. האדם הוא תמיד אותו האדם. ואני אסיים עם שיר של זלדה שניאורסון מישקובסקי. זלדה המשוררת האהובה שלנו, שאני פעם אחר פעם שב אליה. אחר שאקרא ממנה את השיר שלה, שהוא שיר בלא שם, אם בספר יש לו כוכב יפה כזה זוהר מעליו, הוא מכונה בפי רבים חי חי הוא יודעך, שזה בעצם ציטוט מספר ישעיהו. אחר שאקרא את השיר הזה נשמע את And when I die, ובלכתי ועם אותי על העולם שממשיך, האנושיות שנמשכת, שיר של הלהקה האמריקנית, דם יזע ודמעות, Blood, Sweat and Tears. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין מאנגלית עם H בהתחלה. באפליקציית הטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. זלדה. חי חי הוא יודעך. שר הנפשי. הציפור הפרועה שמסרבת להפך לפסל מוגן מפני קרה, שהגיגיו ריקועי נחושת, ריקועי קבע. יודך שגעון החיים הנזרק אל יום המוות. שר דם ליבי שמסרב להפך לטל ולהימוג ביופי. שר דם ליבי החם.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.